בוקר טוב ושלום רב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. שוב, נראה שהרבה זמן לא הייתי כאן. לכל הפחות אני יכולה לראות את זה מכמות הוואטסאפים והמיילים וההודעות שפה נכנסו לי ועומדים לי ככה למזכרת מול העיניים. אבל עכשיו אני פה, אנחנו ככה לא מאורגנים עם הקביעות. אבל אני שוב חוזרת ומבטיחה שכל מייל או וואטסאפ או הודעה שנשלחת אליי, אני אענה עליה בעזרת השם ללא שום תירוצים וסיבות. אם פספסתי חס וחלילה, אז אפשר לשלוח לי עוד פעם. הרי זה לא כרוך בהרבה עבודה, אם עוברים איזה שבוע, שבועיים ולא עניתי, פשוט לוחצים. ומתקשרים שוב. ומי שלא זיהה את קולי, או מי שאולי חדש פה, אז אני יהודית פוגל, ואנחנו כאן בעוד תוכנית של ייעוץ אישי, זוגי, משפחתי. הנה המספרים שלי, 0528-703-667, 0367-4-7620, פוגל, 22 שטרודל, 012.net.il. ו... אולי אתם זוכרים, לפני, כאילו בתוכנית האחרונה או אחת לפניה, הייתה לי שאלה מאיזה גברת שאומרת שבעלה התחיל בטיפול פסיכולוגי בשיחות ללא ידיעתה. והיא מאוד נבוכה מזה ולא יודעת איך להתנהג עם זה ומה זה אומר. והיו פה חילוקי דעות לכאן ולכאן, וקיבלתי על זה הרבה מאוד תגובות. תגובה אחת אני רוצה לקרוא לגברת פוגל, שלום. שמי לצורך העניין צבי, וגם אני חוויתי אותו דבר. לפתע פתאום מסרו לי דרישת שלום מאשתי, שביקרה זמן ממושך אצל גברת ב' שהיא פסיכולוגית ומטפלת משפחתית ידועה. הייתי המום. אותו חבר שמסר לי את דרישת השלום, עשה את זה בתום לב, כי לא העלה בדעתו שיש מצב שאשתי פנתה לטיפול וממושך ללא ידיעתי. יש לציין שבחיינו ביום יום פשוט נהדרים. אשתי מכבדת אותי, אני מכבד אותה, יש בינינו שיתוף, הבנה, ידידות, חברות. אנחנו מטפלים בילדינו, משתדלים להתפרנס. כמובן שפה ושם יש איזה שהם חילוקי דעות, שלדברייך הם דבר לגיטימי מאוד, כי בסופו של דבר הרי אנחנו שני אנשים שונים, אבל לא מעבר לזה. והייתי מופתע מאוד 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 על שהיא בחרה א', ללכת לשיחות, ב', ללא ידיעתי. אינני יודע מה לעשות עם זה עד עצם היום הזה, אם כי כבר עבר זמן. והיא בהחלט אמרה שהיא מוכנה שאותה מטפלת תפתח את כל התכתובת ואת כל מה שעלה שם, אבל אני לא מרגיש שזה מה שאני רוצה. כאילו מה זה משנה לי עכשיו, על מה הן דיברו, כמה הן דיברו, מי עלה לשולחן, מי ירד ממנו, למה, כמה, איך ומדוע. אני רק פגוע ולא כל כך יכול להתאושש מזה. כמובן שאנחנו לא מדברים חלילה על פירוק הבית. יש לנו ילדים והשקענו הרבה, ואנחנו גם בסופו של דבר אוהבים. אבל הגעתי למסקנה שגם מאדם אהוב אפשר להיפגע, ואפילו בצורה קשה, ולא כל כך הפיכה. היא יודעת את זה שאני הולך עם זה, וזה לא ייעלם לי אף פעם. כמו שאדם שקרתה לו צלקת, אז הוא מתרגל לחיות עם הצלקת או עם כל דבר אחר, אבל הצלקת הזאת לא נעלמת. אני לא שואלת בעצם כאן שאלה, אני רק רציתי להביא את ניסיון חיי לידיעת המאזינים הרבים שידוע לי שיש לך. שוב מודה לך על התוכניות ועל התובנות המרובות. מקווה ששמת לב שגם אני לא הצעתי פתרון. כי מסתבר שלא לכל הבעיות יש פתרונות. ופעם אמרו, לא לכל הפתרונות יש בעיות, אבל אני דווקא באפשרות הראשונה. שוב מאחל לך כל טוב, צבי. אז זו בעצם המסקנה. אומר צבי, אני אשתי הציעה שאני אפגש עם אותה מטפלת, ושהיא תחשוף לפניי את כל התיק שלה ואת כל על מה שהם דיברו. אני לא בחרתי לעשות את זה, כי מה זה ייתן לי, והוא צודק. אבל הדבר הזה הולך איתי ולא ישכח, כמו שעוד כל מיני אבני דרך במהלך הנישואין לא נשכחים. נכון שאפשר להמשיך את החיים ואפילו בצורה טובה, אבל הדבר הזה ישנו, והוא הגדיר נכון, אדם שעקב איזה תאונה או משהו חוטף צלקת, אז הוא מתרגל לחיות עם הצלקת, אבל הצלקת, בגלל שהוא התרגל, זה לא אומר שהצלקת נעלמה. ולי אישית יש להוסיף כאן משהו כזה. אם זה היה קורה לי, הייתי מאוד מאוד מנסה לברר איפה אני הרזבתי את בן הזוג שלי. וכשאני אומרת את המילה הרזבתי, אני מיד לוקחת אותה חזרה לגמרי או חלקית. אני לוקחת את המילה חזרה לגמרי או חלקית, ולמה? כי אני חושבת שהמילה הרזבתי בנישואים היא מילה שגויה, היא לא מילה נכונה. למה? כי אין כזה דבר הרזבתי. אני ואתה, אנחנו כאלה. והחובה הראשונה של כל אחד מאיתנו זה לקבל זה את זו כמו שאנחנו, בלי לבנות על שינויים, ובטח שלא לדרוש שינויים. אני לא אומרת שאדם לא צריך להשתנות ולא צריך להיטיב את עצמו ולשפר את עצמו כל הזמן. זו משימת חיים, והתורה חייבה אותנו על זה כל הזמן. אבל אנחנו לא יכולים להיות השוטר של מישהו אחר. נו, היום התקדמת, היום שיפרת, היום התפללת יותר טוב, היום התנהגת יותר טוב. נכון, עושים את זה לילדים, כי אנחנו מחויבים לחנך אותם. אבל את מבוגרים, א', אנחנו לא מחויבים לחנך, ב', אי אפשר לחנך. מבוגר יכול לחנך את עצמו, ואת עצמו בלבד. ואף אחד לא יכול לחנך את השני. אז נכון, שלהבדיל אלף אלפי, הנאצים חינכו טוב מאוד את מי שהם רצו לחנך. כן, אם הם אסור לצאת בלי הדלי הצהוב, אסור לקנות בחנויות יהודיות, דרך טרור בטח שאפשר לחנך. אבל זה לא נקרא חינוך. אז אני חושבת ככה, אם בן הזוג המסוים הזה יבוא ויגיד מרצונו הטוב, ומפתיחות ומחברות מקסימלית ואמיתית, אני הלכתי לטיפול עקב סיבות אלו ואלו, זה כן קשור אליך, זה לא קשור אליך, ואתה בעל נהדר והכל, אבל מסתבר שאתה לא יכול למלא לי את כל הפונקציות. לא יכול, וזה לא עניין של הרסבה. בוודאי שלמשל, אני חושבת את עצמי לאישה מאוד מאוד טובה, משוכללת והכל, אבל אני לא יודעת לאפות עוגות ויטרינה, לא יודעת. ואני גם לא מתיימרת לדעת, ואני גם, להגיד לכם בסוד, גם לא רוצה לדעת. שאני רואה בעיתונים, במדור של אנשים, את כל הפטיפורים האלה, ואת כל התפארת והתפארה הזאת, אני כן מתפעלת, אני כן אומרת, וואו, למי יש את הסבלנות, ואת זריזות הידיים, ואת המעוף, ואת היכולת לרכז מן הסתם מיליון חומרים בשביל לבנות את כל התפארת הזאת, לי אין את זה. ואין לי עוד הרבה דברים. אז מה? אז בשביל זה אני מאכזבת. תשמחו עם הדברים שיש לי והדברים שאין לי, אז אין לי. לדעתי זאת הגישה הנכונה, כי מה? כל הזמן אני יכולה לאכזב. אני לא יודעת להטיס מטוס, אני לא יודעת לאפות עוגות ויטרינה, אני לא יודעת לתפור, אני לא יודעת הרבה מאוד דברים, אבל לעומת זאת, אני כן יודעת עוד הרבה מאוד דברים אחרים, שאותם אני עושה באהבה ובשמחה, ונראה לי גם בהצלחה. אז אתם מבינים, זה הקטע. ואני עוברת למכתב, יהודית היקרה שלום, יש לי בעיה דחופה ואבקשך לעזור לי לפתור אותה. ובכן, בביתי ברוך השם 5 ילדים שהגיעו לי לפרקה. הדבר הוא לא פשוט ולא קל, ומבקשת כאן שאף אחד לא יזלזל בקושי הזה. כי את יודעת איך זה. כשהם ילדים, הנפח שהם תופסים בבית הוא הרבה יותר קטן. לכל אחד מספיק חצי ארון או רבע ארון. עכשיו הם ברוך השם 4 בוגרים. לא מדובר על לעזוב את הבית, אז הם כולם בבית ותופסים הרבה נפח. הם עובדים ברצונות שלהם ובהתייחסויות שלהם, בצורה שהם רוצים לנהל את השבת שלהם. אבל כשכל זה נעשה תחת קורת גג של הסמכות שהיא בעצם ההורים, זה הופך להיות די מסובך וקשה. אבל לא על זה רציתי לכתוב לך. בתי השלישית, כלומר היא השלישית בסדרה של 4, יש עוד אחת יותר קטנה, שגם היא כבר הגיעה לפרקה, טוענת שעלינו לצאת ולחפש שידוכים בהתאם למי שמוצא ולא בהתאם לסדר ההולדה. גם זה דבר ידוע ומוכר, ולא אחת רמזו לנו אנשים טובים, רבנים, מכירים, שכנים, בני דודים, הורים, שנפנה לשיטה הזאת. חיכינו עד עכשיו כדי שנוכל לחתן אותם, לא, כדי שנזכה לחתן אותם לפי הסדר שהם נולדו, אבל אם זה לא הולך, חייבים לדלג, וכל אחד בעזרת השם ימצא את מזלו. אנחנו התחלנו להסכים, וזה די נכנס לנו לאוזניים. הבעיה היא שהבחור לא מסכים בשום אופן. הוא אומר, בשבילי זה יארג ואל יעבור. אני נולדתי הראשון, ואני אצא הראשון. לטוב או למוטב, וכולם יעמדו בשקט ויחכו עד שזה יקרה. יהודית, אנחנו שבורים ורצוצים. הגדול בחור נורמלי ונחמד. לא חסר לו שום דבר. הוא לא מבריק. בחור סטנדרטי טוב, ולא פעם אני אומרת, אשרי האישה שתתחתן איתו. הוא יעניק לה מכל טוב. אבל איפה היא? אבל כאן אני גולשת לשאלות של אמונה וביטחון, ולא זה הדבר. אני שואלת אותך האם ניתן להוריד את ההתנגדות שלו, או לצפצף עליו במרכאות, ולהתחיל להסיע את הרכבת. תודה לך וכל טוב, שיהיה לך רק טוב, קראי לי מירי. אז מירי אומרת ש4 ילדים בביתה הגיעו לפרקם, וכל אחד יודע את זה ש... מחכים, אולי השם יעזור, והם התחתנו לפי הסדר שנולדו, ואחר כך אם זה לא קורה, אז פשוט מתחילים לחתן את מי שמוצא את זיווגו. וזה מירי גם בהתחלה אלא קשה, אבל עכשיו היא אומרת, אני השתכנעתי ואני מוכנה ללכת על זה. הבעיה היא שהבן הגדול לא מסכים. תראי מירי, אני אגיד לך משהו. תגידי לבן הגדול, הרי הוא לא יביא משטרה ויעצור אם הבן השני ירצה להתארז, או הבת השלישית ירצה להתארז, או כל מיני כאלה. הוא יביא משטרה לעצור את זה, או הוא יוציא צו הרחקה. אין לו שום דרך חוקית לעשות את זה. אבל הוא כן יכול לעשות ברוגז, הוא יכול לעשות, להחרים את המשפחה, להתנתק וכו' וכו'. אני הייתי אומרת לו ככה, בהרבה אהבה ובהרבה עם חיבוק מאוד מאוד גדול, תראה, אנחנו מחכים עוד 3 חודשים, והיה ויבוא הזיווג שלך מה טוב ומה נעים, אנחנו נתפלל על זה. אם אני יכולה להגיד לך איזושהי סגולה, יש אלפי סגולות, והרי אנחנו לא בתוכנית של סגולות. אבל סגולה אחת שאנחנו כן עשינו כשהיינו זקוקים לישועה כזו ואחרת, נוסעים לקבר שמואל הנביא, זה לא קשה להגיע, אני לא יודעת אם יש לכם רכב, אם יש לכם רכב בוודאי תצליחו להגיע, צריך לברר אולי מתי פתוח, אני לא כל כך יודעת, אם פתוח 24/7 או לא, זה אני לא יודעת, אבל אם אין לכם רכב, אז מרחוב בר אילן בירושלים יש רכב, יש אוטובוס, אני לא זוכרת את המספר שלו, אבל בטח אפשר לברר את כל הדברים האלה, בלי שום קושי. נוסעים לשם, מתפללים ומבטיחים שבעזרת השם תהיה ישועה, אתם תבואו עוד פעם לקבר שמואל הנביא ותביאו כיבוד. כן, תביאו לשם כיבוד. אני ראיתי שם אנשים שהביאו ארוחות וסעודות שלמות. אנחנו הבאנו רוגלח ועוגיות טובות ושתייה. והסתפקנו בזה. פעמיים עשינו את זה, וברוך השם. שוב, אני מאוד מאמינה בסגולות. אני בהחלט חושבת שצריך לעשות סגולות. אנחנו עם סגולה, אבל אני לא אעמוד ואפרט א', כי באמת אין לי ידע מיוחד בסגולות. אני רק יכולה להגיד מניסיון אישי שאת זה עשינו, ונסענו אחר כך עוד פעם להודות לקדוש ברוך הוא ולכבד את הנוכחים במשהו. אז תגידי לבן שלך הגדול, תראה חמוד, אם תוך 3 חודשים, את רוצה 3 חודשים, את רוצה 0.5 שנה, אבל לא יותר מזה הייתי אומרת, אם הזיווג שלך יבוא, אז נחגוג בכל שיר ותודה. אם לא, אנחנו מתחילים לזוז. מי שמוצא, הוא יוצא. ואני מקווה שאם באמת הוא, תראי, הוא יכול לעשות כל מיני דברים כואבים, כמו להחרים את השמחה, כמו לא להגיד מזל טוב. אבל אתם אל תשאבו לתוך זה. אם הוא לא אומר מזל טוב, אז תחייכו אליו עדיין. אל תשאבו לתוך מריבות. כי הוא מסכן, הוא באמת שבור, הוא באמת רוצה להתחתן, ולא נעים לו שמדלגים עליו. אבל אתם יכולים להמשיך להיות אוהבים, בעיקר אוהבים וידידותיים כמה שאפשר. ואם הוא לא אומר מזל טוב, אז להגיד לחמוד, הנה, אני אומרת לך מזל טוב ובקרוב וזה וזה. אם הוא לא רוצה לבוא לחתונה, אז לשמור לו, להביא מראש קופסאות ולא יודעת מה, אריזות, ולהביא לו הכל מכל הסעודה שהייתה בחתונה. אם הוא לא יאכל את זה ויזרוק את זה לפח, בסדר. אבל בסוף הוא יחזור למשפחה. ועכשיו, אם אתם גם תשאבו לתוך ההחרמות האלה, אז זה הסוף. אנחנו לא יודעים איפה הסוף של זה. אבל אם אתם תישארו ידידותיים וכאילו תשדרו לו, אנחנו מבינים את המצוקה שלך, אבל אין ברירה, אין ברירה. זה כמו שאדם חייב לעבור ניתוח והוא לא רוצה, ולפעמים כן, עושים את זה בכוח. על כל פנים, בניתוח יש כן אפשרות לפנות לבית משפט. וזה היו הרבה מאוד תקדימים, אדם מסרב לטיפול מסוים, אז המשפחה כן יכולה לפנות לבית משפט, שבית משפט יחייב אותו לעבור את הטיפול הזה. זה גם כן, יש על זה הרבה חומר. היום כל החומרים האלה נגישים ולא צריך לשמוע את זה ממני. אז זו תשובתי אלייך מירי, מלווה בתפילה ובתקווה ובאיחול שבקרוב ממש כל ילדייך שהגיעו לפרקם ימצאו את זיווגם והתחתנו בכל ססון ובכל שמחה, בכל חתן ובכל כלה. שלום רב לך גברת פוגל. אני מאוד מודה לך על התוכניות, מאזינה קבועה, ובשבוע שאין תוכנית ממש מרגישה שחסר לי משהו, אבל אז אני פשוט מאזינה לתוכניות קודמות ונהנית ביותר. שאלתי אלייך היא כזאת. יש לנו במשפחה אישה צעירה גרושה עם ילד מסיבות כאלה ואחרות, אישה מוצלחת, צעירה, נאה, לא חסר לה שום דבר, אבל היא לא רוצה להתחתן, ואומרת שלא תתחתן אף פעם. עד כאן, אולי הכל מובן, והיינו מניחים לה לנפשה, אבל היא מאוד מאוד תלותית בכל מיני אנשים במשפחה. וזה מתחלף, לפעמים היא כאילו נדבקת לאחת או לאחד מאיתנו, מתכתבת בלי סוף, נעלבת כשלא עונים לה במיידי, וכל מיני דברים כאלה. כאשר היא רואה שלאנשים יש עוד חיים מלבד להתעסק, היא פשוט עוברת לנציג הבא. בדרך כלל זה אנשים מהמשפחה, אנחנו משפחה גדולה, ולפעמים זה גם כל מיני אנשים מבחוץ כמו בעבודה. ואני חוזרת ואומרת, היא מתכתבת 24-6, שומרת שבת. שולחת את הבת שלה הקטנה להתארח ולהיות ימים שלמים אצל אותו מחותב. ופשוט נדבקת ונצמדת. אני מקווה שאת מבינה למה אני מתכוונת. היא פשוט חונקת. כל אחד רוצה להיות חבר שלה ולהיטיב איתה ולהנעים לה ולהיות איתה, להיות שם בשבילה בבדידות שלה. אבל היא פשוט מתחילה לחנוק ולא נותנת שום ספייס. עד שאותו מישהו נשבר וחוזר חלילה. היא לא רוצה ללכת לשום טיפול, לא מוכנה לשמוע. גם לא מוכנה לשמוע על ניסיון למצוא בן זוג. מה לדעתך כדאי לנו לעשות? כי יש פה מין דיכוטומיה קשה. אנחנו אוהבים אותה ודואגים לה. מצד שני, לא יכולים לסבול שהיא חונקת. מאוד מקווה שתמצאי לנו איזשהו פתרון. תודה, קראי לי בבקשה מאיה. איזה פתרון אני יכולה למצוא? אישה צעירה במצוקה, בודדה, גרושה, עם ילדה. כאילו מתעלקת ומאוד מאוד מעיקה כל פעם על מישהו אחר. ולטיפול היא לא רוצה ללכת. אז תראו, אתם יודעים את זה. אתם לא צריכים לעשות שום דבר. אם את אומרת שלרוב ההתעלקויות האלה הן במסגרת משפחתית, אז כאילו יש את המעולק, זה שמתעלקים עליו, התורן. ואותו אחד יודע שזה עכשיו התור שלו, ולא בהכרח הוא צריך לעשות משהו. הוא פשוט יחכה עד יעבור זעם, ועד שתמצא את הקורבן הבא, וזה, לא חגית קורבן, אבל את האובייקט הבא. אין הרבה מה לעשות, ואני חושבת שאולי, בואי נגיד שאני הייתי האובייקט התורן, והיא הייתה מתעלקת עליי. אני כן הייתי מטפטפת לה בדברים ומאוד מאוד פשוטים, חברים, את המשנה שלי. ואפשר לראות את התהליך בצורה מאוד מדויקת בסיפור התרנגול של רבי נחמן מברסלב, שכאן הזכרתי אותו עשרות אלפי פעמים. אותו אחד בהתחלה הזדהה זיהוי מלא. אני תרנגול כמוך, ולצורך זה הוא הקריב, הוא עשה דברים שהוא לא בעצם, שזה אומר אולי לעשות את הצרכים על הרצפה, שזה אומר לאכול מהרצפה, שזה אומר לקרקר, להפסיק לדבר ולקרקר כמו תרנגול, שזה אומר להדס כמו תרנגול. כן, ממש הזדהות מלאה, טוטלית, ללא שום תנאי. ועל כל הרצף, בדיבור, במחשבה ובמעשה. לדעתי גם ללא שום כוונת רווח, כן? לא עם סטופר ביד. אוקיי, אני תרנגול כמוך, אבל עברו 3 ימים. שלום. מה? 3 ימים הייתי תרנגול. מה, זה לא מספיק לך? לא בצורה הזאת. אחר כך הוא התחיל לאט לאט לטפטף. אנחנו, אני ואתה תרנגולים, לכל דבר בעניין. אבל בואו נשנה רק דבר אחד, בואו נאכל מהשולחן. כי מתחת לשולחן מה שנופל כמעט אין מה לאכול. מה יש כבר לאכול שמה? אחר כך, נכון, אנחנו תרנגולים, אין ספק. אבל הרבה יותר נוח אולי להשתמש בשירותים, או לשבת על כיסא. או ללכת על הרגליים בצורה מסודרת, כי אגב נשבר לי מהניתורים האלה, וכו וכו. כל אחד כבר יודע את הסיפור הזה, ומי שלא מוזמן לקרוא אותו בכל מקום, הוא נגיש בין המלך וההינדיק. הינדיק ביידיש זה תרנגול הודו. אז עם הצעירה הזאת, פשוט, אם נגיד אני הייתי עכשיו התורנית שלה, אז הייתי זורמת איתה והייתי מסכימה איתה לכל דבר. אם היא הייתה אומרת שכל הגברים לא שווים ואין לי מי להתחתן, הייתי אומרת, נכון, את צודקת, לא הייתי מתווכחת ולא הייתי גם עונה לה. והייתי אומרת, אוקיי, אני פה עכשיו מקדישה, אבל במקביל הייתי כן מטפטפת לה כמה שלמרות שהזוגיות היא לא פתרון מושלם ואולי רחוק ממושלם, אבל רובנו המכריע נמצאים בזוגיות ורוצים זוגיות, כי האלטרנטיבה פחות טובה. וזה משהו שבעיניי מאוד לגיטימי, מאוד מאוד לגיטימי. כי אנחנו לא תמיד עושים דברים כי באמת כל כך טוב לעשות אותם. אנחנו עושים דברים כי ההפך מזה הרבה יותר גרוע. והדוגמה הקלאסית שאני תמיד מביאה זה אם מישהו בנישואים רוצה להגיע לשבת. והאמת שתכננתי שבת שקטה. ואם אני אגיד כן, זה מחייב אותי לעבוד הרבה. אם אני אגיד לא, יהיו לי נקיפות מצפון, לא תהיה לי שבת שמחה. אז העבודה, ההכנות והבלגן והפינוי אחר כך, לכאורה הוא מחיר יותר זול מאשר להגיד לא ולשלם מחיר של עינויי נפש אחר כך. אז פשוט לנסות, א', מי שלא יכול לתת לה את כל מה שהיא רוצה והיא אחר כך זורקת אותו ומסתכסכת איתו, בסדר, אז יודעים שזה לא משהו אישי, זה משהו שנוצר מהנסיבות. היא בודדה, היא מרגישה צורך להידבק למישהו, והיא נדבקת בצורה טוטלית, ומצפה שהשני יחזיר לה בצורה טוטלית. ועד שהיא נוכחת לדעת שאין כזה דבר, כי לכל אחד יש עוד חיים, גם בזוגיות, אם היא, כן, אולי בגלל זה התגרשה, את לא כתבת לי למה התגרשה, גם בזוגיות, זוגיות אמיתית, אם מישהו משתלט לשני על המוח ועל הזמן ועל המחשבות ועל על הדיבורים ועל הסדר יום, אז זה גם יוצר הרבה מאוד בעיות, ואנחנו רואים את זה בלי סוף. אז פשוט לא לעשות שום דבר. אם את עכשיו התורנית, תחזיקי מעמד כמה שאת יכולה. אם את יוצרת איתה איזשהו קטע של אמון, אז תטפטפי לה מה שאת חושבת לטפטף, בצורה מאוד 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 מתוחכמת, כמו אותו אחד עם התרנגול. וכשאת כבר לא יכולה, אז היא מן הסתם תחוש את זה, או שאת מפסיקה לענות לה למיילים, לאס-אמסים, או שאת לא זמינה, או שאת לא מחזירה הצלצול. היא שמה לב שאת כבר לא יכולה יותר, אז היא עוברת לאובייקט הבא, ועד שמשהו יקרה, אתם יודעים, לא תמיד יש לנו שליטה על מה שקורה. הפסקה למוזיקה וחוזרים.
אספנו את עצמנו, הבאנו חברנו, ולא אמרנו מי ומה. בדרום, בצפון, או במרכז, זכרנו קצת שמיים, דמעות הביאו מים, פתחנו ארץ חדשה. מדינה קטנה, מתחמקת מצרה, הכתובת לא תמצא, היא שמורה בתוך קופסה, בעולם כל כך קשה, להתפלט זה לא יפה, נתחבא כאן ולנצח לא נצא. שני בתים, שני סוסים, שלושה עצים, נוסעים תמיד ברגל, שרים שירים בלי דגל, נושמים שנים ללא סיבה. חולפים בצד, אנחנו בתוכנו, בכל מה שעשינו תמיד ניתן למחיקה. מדינה קטנה מתחמקת מצרה, את הכתובת לא תמצא, היא שמורה בתוך קופסה, בעולם כל כך קשה להתפלט זה לא יפה, נתחבא כאן ולנצח לא נצא.
מדינה יום אחד כדאי אולי נצא
כל עוד נעמוד לאורך הלום מרגיש את הצורך נחיה נמות ואז נראה מדינה קטנה מתחמקת מצרה את הכתובת לא תמצא היא שמורה בתוך קופסה בעולם כל כך קשה להתבלט זה לא יפה נתחבא כאן ולנצח לא נצא
תודה לרפאל לוי על המוזיקה, על הדאגה לתוכנית. ואנחנו ממשיכים. שלום רב לך יהודית. ילדתי בת העשר, שהיא עם IQ גבוה מאוד, מסרבת ללכת לבית הספר. אחרי עמל ויזע הגענו איתה למסקנה שאי אפשר, כי יש חוק חינוך חובה. ואם אנחנו לא רוצים לשבת בבית הסוהר, אני ובעלי, אז היא חייבת ללכת לבית הספר, אבל היא מאוד מאוד מקטרת, וטוענת שמשעמם לה, ואולי באמת משעמם לה, כי המורה חוזרת על כל דבר 10 פעמים. ובכלל, היא לא מבינה למה היא צריכה לבזבז את חייה הצעירים, ציטוט, על לימודים שלא מעניינים אותה, כמו הנדסה, פיזיקה, טבע, זה לא מעניין אותה, והיא לא הולכת לעשות עם זה שום דבר. אני כמובן, טוענת מולה שזה ההבדל בין אדם עם ידע לבין אדם בור ועם הארץ. אם היא לומדת בכיתה קצת הנדסה וקצת גיאומטריה וכו', זה עדיין לא אומר שהיא צריכה להיות מתמטיקאית מדופלמת, אבל זה ייתן לה ידע ברמה שהיא לא תהיה בורה כאשר ידברו על הנושא, וכל הטיעונים הידועים והמוכרים היא לא מקבלת אותם ונכנסת למין מלנכוליה. היא יושבת הרבה זמן עם האצבע בפה וחושבת מחשבות. זה די מטריד אותי. היא מאוד אוהבת לקרוא, לעזור בבית רק אחרי הפצרות ושכנועים, ואפילו סוג של יד קשה, אבל בסך הכל היא מאוד מאוד לא רגועה. אני מאוד דואגת. מה את יכולה לעזור לי? נון ב', היא לא רוצה ללכת לפסיכולוגית בשום אופן. מה אני יכולה לעזור? תראי, מה שאת יכולה לעזור, אני אתמול ככה קצת שמעתי את ההכתרה של טראמפ, את ההשבעה יותר נכון. Inauguration זה לא הכתרה, זה יותר השבעה. והמנחה שם, אני לא יודעת מי הוא היה בדיוק, הוא קצת ככה שחזר את התהליכים שנשיאי ארצות הברית, טראמפ הוא הנשיא ה-45. ואותו מנחה הביא ציטטות מאמירות שונות של נשיאים קודמים, מה שהם אמרו בנאום ההשבעה שלהם. אז ידוע מי שאמר, אני לא לוקחת אחריות על איזה נשיא אמר מה, אבל היה נשיא אחד שאמר, אולי קנדי זה היה, אף פעם אל תחשוב מה אמריקה יכולה לעשות בשבילך, תחשוב מה אתה יכול לעשות בשביל אמריקה. כי אם כל אחד יחשוב ככה, אמריקה תפרח ותזרח. ועוד הביא כל מיני ציטטות, שאחת מהן גם מאוד אהבתי. הוא אומר, הפחד הכי גדול הוא הפחד עצמו. וצריך להבין את זה טוב טוב, כי לרובנו הפחד הוא משהו משתק. אנחנו לא עושים כל מיני דברים בגלל הפחד. אולי לא נצליח, אולי זה ייכשל, אולי זה לא ילך, אולי זה יביא לנו חורבן כלכלי, אולי ככה ואולי ככה. והדברים האלה לרוב לא קורים. ומה הפחד הכי גדול שלי הוא הפחד בעצמו, שאני אכנס למצבים של פחד, ופחד משתק, ואז אני לא אעשה כלום, אני אשב על כיסא קפואה מפחד. אז מאוד אהבתי את זה. אז עכשיו, מה שכאן מניע אותך, זה בעצם הפחד. הפחד אולי הילדה תגדל עם איזה שהם קומפלקסים, עם משקעים, אולי תפתח כל מיני דיכאונות או מצבים נפשיים, ואת מסתכלת עליה, והחרדה שלך פשוט עוברת אליה, ומשדרגת את, את ההתנהגויות האלה. כי מן הסתם, היא מרוויחה מההתנהגויות האלה. את לא כותבת לי כמה ילדים יש לך עוד, איפה היא ממוקמת ברשימת הילדים. כן, אין לי שום פרטים על זה, אבל אני ככה כאילו מדמיינת ואומרת, בטח יש לה סיבות שהיא מתנהגת ככה. והסיבה הראשית היא, אם אני לא אתנהג ככה, איך ידעו שאני פה? אם היא תקום כל בוקר ותתארגן, ותיקח את הסנדוויץ' שלה, ותגיד לך שלום בכל חמוד ונשיקה, והיא תלך לבית הספר שמחה וטובת לב, ותחזור שמחה וטובת לב, ותכין שיעורים בשמחה ובטוב לבב, ואחר כך תעזור קצת בבית, ואחר כך תכין שיעורים בשמחה ובטוב לבב, וכל היום היא תהיה כזאת מין צ'ירפול וכזאת מין זורמת, פשוט לא ידעו שהיא פה. וזה כנראה המניע הראשי שלה. עכשיו, שהיא רואה את החרדה שלך, אז הדברים האלה מקבלים עוד מימד. כי אם אמא שלי הגדולה והחזקה והיודעת והמוכשרת, גם היא נכנסת, כאילו אני מצליחה לשאוב אותה אליי, במקום שזה יהיה ההפך, כן? מי שיותר גדול, מי שיותר חכם, הוא צריך לשאוב אליו את הפחות חכמים, את היותר קטנים, פשוט... גם מבחינה כרונולוגית זה תקף. אז עכשיו היא משדרגת את ההתנהגויות האלה, כי היא אומרת, הנה, זה עובד. אמא שלי כל הזמן מרותקת אליי, העיניים שלה כל הזמן עליי, היא כל הזמן מסתכלת עם איזה מצב רוח אני, ואם אני כן רוצה ללכת לבית ספר ולא רוצה ללכת לבית ספר. אני במקומך הייתי פשוט סוגרת את העניין מילה אחת, תשמעי, אני מבינה אותך, אני גם חושבת שבית ספר הוא לפעמים מטרד, אבל אין ברירה, שלום, וזהו. וכל פעם שהיא מתחילה לנגן על, על המיתר הזה, זאת אומרת, נכון, דיברנו על זה כבר. מאוד מאוד חשוב שבית ספר לא, כשאת תהיי מנהלת בית ספר, את תחליטי מה, מה לומדים ומה לא לומדים, ובמה משקיעים ובמה לא משקיעים. כרגע את תלמידה בת 10, ואת צריכה להתיישר עם מה שבית הספר אומר לך לעשות. כשאת בעזרת השם תהיי מנהלת, את תנהלי את העניינים לפי רצונך. ואולי גם תצליחי להשפיע על אנשי משרד החינוך, ועל כל האנשים החשובים והקובעים, לשנות את מערכת הלימודים, לא צריך ללמוד הנדסה, לא צריך ללמוד אלגברה, לא צריך ללמוד גיאומטריה, לא צריך ללמוד פיזיקה, לא צריך ללמוד כימיה, כי אני לא הולכת להיות לא פיזיקאית ולא כימאית ולא מתמטיקאית ולא את כל הדברים האלה. אז אולי תצליחי. כלומר, אם את הולכת בביטחון מושלם, שאין מנוס וצריכים ללכת לבית הספר, נקודה. כמו שצריכים להתלבש, ואולי במאה אדם הראשון יכלו ללכת ברחוב בלי בגדים. אבל עכשיו צריכים להתלבש, מה לעשות? ואף אחד לא מתמרמר, וגם כן מתמרמרים על זה שצריכים להתלבש, אבל אין ברירה. זה לא בידינו, זה לא אנחנו החלטנו, וחייבים להיצמד לכל מיני כללים שלא אנחנו בנינו אותם נכון, ולנו הם נראים לא כל כך בסדר, אבל אם אין כללים, יש ג'ונגל. גם בכבישים יש כללי תעבורה מסודרים, ומי שלא נצמד לכללים האלה, בין אם הוא רוצה ובין אם הוא לא רוצה, ובין אם זה מוצא חן בעיניו ובין אם לא, אז מצבו רע. כלומר, את מאוד צריכה להיות עניינית, לא להישאב ולא לדאוג ולא לחשוב אולי נכשלת, אולי את אימא לא טובה ואולי ככה ואולי ככה. פשוט להיות הכי עניינית בעולם ולא להישאב למקום הזה. ואז היא תעבור אולי למין פרובוקציה אחרת, אי אפשר לדעת. אבל אתם יודעים, אין לנו שום ביטחון ושום הבטחה שאנחנו נגדל את הילדים כמו שמגדלים את צנוניות. גם כשמגדלים צנוניות, גם יש עבודה. לפעמים יש מזיקים, אז צריכים לטפל בזה. אז אם מרססים אותם יותר מדי, אז זה יכול להיות מסוכן. ואם פחות מדי, אז המזיקים לא נבלים. העולם הזה הוא עולם העשייה, עולם העבודה. אין ארוחות חינם. כל דבר אנחנו צריכים לעבוד. ואם יש לנו פעם באיזושהי מין החזר, כלומר, נתנו לי משהו שלא הייתי צריך לעבוד עליו מדי קשה, אז לדעת שזה חסד נדיר מאוד מאוד. בדרך כלל, שם המשחק הוא עבודה קשה ואין ברירה, והלוואי באמת שנזכה לעבוד מתוך שמחה ומתוך טוב לבב. יהודית היקרה, שלום. מה שלומך? שלומי בסדר גמור, ברוך השם. השמחה שלנו עם הנכדה, ברוך השם, נגמרה והשאירה לנו זיכרונות טובים. השבוע אני אזמין את הזוג הצעיר לארוחת ערב, מכיוון שההורים שלהם נסעו לקברות צדיקים. ואנחנו מתחילים להתכונן לחתונה הבאה, שתהיה עם ירצה השם בסיוון. ועד אז יש לי שלושה בחורים שהם הגיעו לפרקם, שלושה נכדים, שאני מקווה שבעזרת השם בקרוב ימצאו את בנות זוגה. ואני מתחילה לחשוב על פסח, הכל רגיל ונורמלי. אני כמובן עובדת עם אנשים כל יום. וזה שלומי, ותודה ששאלת. אני רוצה להתייעץ איתך בנושא מסוים. ובכן, מדובר באימי היקרה שתחיה, שהיא עברה לא מזמן את גיל ה-80. היא אישה מאוד פלטנית, נמרצת, וברוך השם במצב בריאות לא רע. אבל כמובן שזו בעיה בנאלית וחוזרת על עצמה, היא מאוד משועממת. וכל הזמן מבקשת מאיתנו שנצא איתה לכל מיני פרויקטים, כי היא כבר לא מרגישה בטוחה לצאת לבד. לדוגמה, אחד העיתונים החרדים מקיים השבוע איזשהו יריד גדול בירושלים, בבנייני האומה. אנחנו גרים בצפון, ובשבילנו להגיע לירושלים זה יום שלם עם הרבה שעות נסיעה, כולנו עובדות, אנחנו שלוש אחיות ושתי גיסות בסוגריים. ואף אחד לא מתחשק לה להשתתף באירוע המוני כזה, מה גם שכל הדברים המוצאים שם אנחנו כבר יודעות, ואפשר למצוא אותם בכל חנות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל היא מתעקשת ואומרת, לא, אני רוצה להשתתף, זה מאוד מעניין אותי, ואחת מכן צריכה להתלוות. וזו רק דוגמה, מכיוון שכל שבוע לפחות פעמיים יש לה תוכניות שכאלה, שהיא עומדת על כך שאחת מאיתנו תלווה אותה. ברור שחשבנו על סוג של תורנות, כי אנחנו יודעות מהתבוננות בכל מיני חברים וחברות וכן הלאה, שמגיע הזמן שאנחנו צריכים לגדל את ההורים, שזה אומר להקדיש להם זמן ולהתפנות מכל עיסוקנו, וכבר נערות של דיו נשפחו על גיל הביניים שעלינו עדיין לטפל בבית וילדים ומשפחה, ובמקביל גם לטפל בהורים זקנים. כל התורות האלה ידועות לי, אבל נפשית אני מפתחת כעסים, וזו שאלתי כלפייך. מה אני עושה עם הכעסים ההולכים ונבנים בתוך ליבי, כשאני כל כך עמוסה ויש לי כל כך הרבה קשיים? אמנם אני מודה לקדוש ברוך הוא כל יום על הטובות והחסדים, אבל הטובות והחסדים גם מלווים בהרבה מאוד קשיים, מכיוון שיש לי כל מיני דברים, לא אפרט אותם כאן, שאני מתמודדת איתה, מכל השטחים ומכל הסוגים. והיא רוצה שאני אלך לאיזשהו יריד טיפשי, שממש אין לי מה לחפש שם. זה גורם לי למרמור שאני מאוד לא אוהבת אותו. א', כי אנחנו מחויבים בכיבוד אב ואם, וב', כי כמו שאמרתי, אני מודעת לזה שמגיע הזמן שאנחנו צריכים להשקיע בהורים. אז למה זה גורם לי לכזאת מועקה? אודה לך מאוד אם תוכלי קצת לייעץ לי מה אני עושה בסיפורים האלה. תודה רבה לך. רוצה להיקרא נעמי. תראי נעמי, הכי טוב במצבים האלה זו קבוצת תמיכה. אז שוב תגידי, מה קבוצת תמיכה? אז איפה יש לי זמן ואיפה יש לי, אם היה לי זמן, אני הרי פה כותבת שאמא שלי זקוקה לי, אבל אין לי זמן. אז את עוד עכשיו רוצה שאצא לקבוצת תמיכה? אני אומרת כן, אני אומרת בהחלט כן. כי תראי, מה, זה דבר ראשון, קבוצת תמיכה. ובכל מקום, כלומר לי ידוע על הרבה מאוד קבוצות כאלה, שלא רק, לא דווקא בקשר לטיפול בהורים מתבגרים. את גם לא כותבת אם יש לך אבא, ואיפה הוא ומה תפקידו בכל הסיפור הזה. אבל קבוצות תמיכה זה לאו דווקא בקטע הזה, אלא בכל מיני אספקטים שאנשים מתמודדים איתם. אם זה מתחיל מהרזייה, כולנו מכירים את קבוצות הדיאטה. אם זה הצורך להיגמל, כן, יש איזה מין אגודה כל כך ותיקה, עוד מימי מתושלח שמעתי עליה, AAA, אלכוהוליסטים אנונימיים, associated, משהו כזה, לא יודעת בדיוק מה A השלישי, וכל מיני, וזה מאוד 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 עוזר, כי כשכולם נמצאים באותה סירה, איש את רעהו יעזור, ואיש לאחיו יאמר חזק. עכשיו, אם את לא בקטע, כאילו אם את, את אומרת שאת גרה בצפון, אז אם אין שם קבוצה, את יכולה לארגן אותה, כן? אז נכון שזה מאוד נחמד שיש איזה מנחה לקבוצה הזו, מנחה או מנחה, מישהו מקצועי שיוכל להדריך אתכם ולעזור לכם להתמודד עם הכעסים והתסכולים וה... הקונפליקטים האלה שאני נקראת בין הבית שלי לבית של אמא שלי, וכל כך באמת הרבה נערות יו נשפחו על הנושא הזה. ואמרה לי לפני שנים מישהי, אני עומדת אצל אמא שלי ומגעצת את המפיות, אמא שלי מהדור הזה שמתחת לכל הציץ, מתחת לכל צלחת נוי ומתחת לכל דבר יש מפיות והן חייבות להיות מאומלנות ומגועצות. אז אני עומדת ומאמלנת ומגעצת לה כדי שהיא תהיה מרוצה. בעוד בבית שלי בעלי מובטל וסובל מחרדות, הבת שלי לא רוצה ללכת לבית הספר, הבן שלי לא רוצה ללכת לישיבה, כל אחד סוחב איתו שק של בעיות, ואני מתעסקת עם מפיות מאומלנות ומגועצות. כן, אז עכשיו אני מגיעה לפתרון. תראי, את צריכה לקחת את עצמך ולעשות את השיקול שלך. אם ניקח את הדוגמה של המפיות המגועצות והמאומלנות, את צריכה, אמא שלך, הרי את לא באה ואת אומרת לאמא, אני אעשה לך את זה, ואמא שלך אומרת, לא, לא צריך, מי רואה פה, מה מו, אני במילא זורק את הכל לפח, כי אפשר באמת היום לקנות מפיות כל כך זולות, שלכאורה לא משתלם אפילו לעמוד ולגייץ אותם. אבל נניח שאימך לא צריכה את זה, ואת יכולה להתפנות לענייניך, אז הרווחת. אבל נגיד שאימך היא זו שאומרת לך, תשמי נעמי, ביום רביעי את באה אליי, כי אנחנו מחפשים ומגעצים את כל המפות והמפיות והבילונות, ואת כל, את כל האקססוריז הזה, אלה שהיא אוגרת שם. ואם היא אישה פדנטית, זה צריך לעמוד לה מדויק ואומלן ומגועץ, ואת אומרת שבבית שלך יש מתבגרים עם מלא בעיות, ובעלך בדיוק מובטל וכו וכו, ואת מתעסקת עם הדברים הטיפשיים האלה, תחשבי על אלטרנטיבה. נגיד שאת אומרת לאמא שלך, אמא, תדעי לך, אני עכשיו, אני אדאג לבריאותך, אני אדאג לזה שלא יהיה לך משעמם, אני אדאג לזה שיהיה לך מה לאכול, אני אדאג לכך שתהיי נקייה ומטופחת וריחנית ואטרקטיבית, אני אדאג שיהיה לך מה ללבוש דברים חמודים ועכשוויים שלא תראי סקנה ומוזנחת. אבל מפה ולעזוב את המשפחה שלי ואת כל הצרכים שלה ולדאוג למפיות המאומלנות, זה לא. זה מיותר. אך תחשבי מה יקרה אחר כך. אם אמא שלך תגיד, את יודעת מה? טוב שארת את עיניי. באמת המפיות האלה כבר אפשר לזרוק אותם לפח ויהיה מאוד טוב בלי מפיות. והיא תהיה שמחה וצועלת. אז עשית את זה. אבל אם את תגידי לה את זה, ואם את תיכנס לדיכאון ותוריד ככה, את יודעת, המצב רוח שלה יצלול, והמבט שלה בעיניים יגיד, לא רק את המפיות האלה את רוצה לזרוק לפח, כי אם כבר היית זורקת אותי גם לפח, כי אני כבר בת 80 פלוס ואני סתם מטרידה אותך. אז, וכבר היית רוצה באמת להשתחרר ממני, ואז כנים חושבים את הדברים האלה, חושבים אותם. את רוצה להתפטר ממני, את כבר לא רוצה את כל הסיפור הזה וזהו. אז חבל. חבל, בגלל שאת יודעת, זה בכל אופן, זאת אמא שלך, וזה חבל כי גם את תסבלי. אז יכול להיות שכבר עדיף לך לקחת את השעה הזאת, כי אני לא יודעת אם יש לה מייבש או אין לה מייבש, כי מחפשים את המפיות, זה לא כביסה ממושכת. לצורך העניין, את יכולה גם לקחת את המפיות האלה אלייך הביתה, ובבית לגעץ ולחבס אותם, ולהחזיר לה אותם נקיות, ולעשות את זה בזמנך הפנוי, ואז אולי יהיה לך יותר קל. כלומר, מה שאני רוצה לומר, וזה כלל שתקף בכל מיני שטחים בחיים, לפעמים הרבה יותר קל לעשות את מה שצריך לעשות, למרות שזה בהבנתך ובגישתך זה סתם בזבוז של זמן וכוח ומשאבים, אבל את צריכה לעשות את זה כי מישהו רוצה את זה, מאשר לסרב ואחר כך לסבול מייסורי נפש ומייסורי מצפון. אז זה יהיה המפתח שלך. א', אם את יכולה לעזור לעצמך דרך קבוצת תמיכה, ב', תחשבי על עצמך, מה יהיה לך יותר קל, לזרום עם הדרישות של אמא, גם אם הן נשמעות ממש טיפשיות וממש לא חשובות בהשוואה לדברים שאת מתמודדת איתן, או לסרב לה ואז להיכנס לאיזשהו מעגל בלתי בלתי נפסק של תרעומת ושל בחיות, וזה גם משהו מצפוני, כי אנחנו כן מצווים על כיבוד אב ואם בעשרת הדיברות, הצו האלוקי שאומר כבד את אביך ואת אמך. זה לא משהו של מה בכך. אז זה מה שאני יכולה להגיד לך. אני ממהרת כי אני רוצה לענות למכתב הבא. שלום רב לך יהודית. גם אני מצטרפת לכל התשבחות והתודות, לומדת הרבה וכו' וכו'. רוצה להיעזר בך בנושא שמאוד מאוד מטריד אותי. ובכן, אני נשואה רק שנתיים, ואימי יצא לי לפנות אלייך, מכיוון שאני לא כל כך בקטע, והנושא הוא בעלי פשוט לא שומר על עצמו מבחינה אסתטית היגיינית. כמעט לא מתקלח, רק אחרי לחץ אטומי, לא מוכן להחליף בגדים, ואם תגידי למה את לא לוקחת לו את הבגדים בלילה ושמה לו חדשים, אז עודה ולא אבוש שהוא לפעמים ישן בבגדיו, ואז אני לא יכולה להוריד לו את הבגדים בכוח. ולא עוזרות שום טענות ומענות, אני בהיריון מתקדם, וכל הדבר הזה פשוט מיותר בשבילי. אני עובדת במשרה מלאה, מאוד מעוניינת להצליח ולהתקדם, זו משרה של הייטק, גם הוא הייטקיסט, ולמרבית הפלא, ואינני יודעת איך החברים שלו לעבודה סובלים את ההופעה המוזנחת שלו. גם עכשיו בעיצומו של חורף הוא מסוגל פתאום ללכת לעבודה בקפקפים או בסנדלים. וטוען ששאר החברים שלו באים בפיג'מות, פוטר. אני לא מאמינה. בקיצור, בוקה ומבולקה. יהודית, מה אני עושה? תודה רבה לך ושיהיה לך רק טוב בחיים. קראי לי מרב. טוב, מרב, האמת שלחה לי עוד מייל. אבל אני לא כל כך הצלחתי להבין מה עם המייל הזה ומה בדיוק קורה בחיים של מרב. וגם אומרת מרב שהיא בהיריון מתקדם, אז אולי, כאילו, שני המכתבים האלה הם די בבלבלה. אז אני לא יודעת אם מרב ובעלה חיים ביחד, או שהם נפרדו על הרקע הזה, או שהיא רוצה להיפרד ממנו. תראי מרב, אם את בהיריון מתקדם, ואת לא צריכה את הבלגן הזה על הראש שלך, אז יש לי כאן הרבה שאלות. למה חיכית עד שתהיי בהיריון מתקדם? עוד כלומר, יכולת בתחילת ההיריון לפנות. או אם נגיד אחרי הנישואין, חצי שנה אחרי הנישואין, פתאום הוא התחיל להיות מוזנח והכל. את לא ראית את זה לפני הנישואין. לא יודעת מה, כאילו, אני לא מצליחה כל כך לסדר את הדברים. וזה המקום שיש לי לומר לך שאולי תשקלו לפנות לייעוץ. לפעמים מספיקה שיחה אחת בלבד ויסדרו לך את הדברים, האמיני לי. שיחה אחת בלבד ויסדרו לך את הדברים. כי אני, יש פה המון דברים שכאילו את כותבת וכותבת במייל השני במיוחד, ואני כבר לא יכולה לזהות מה קורה כאן באמת. אז לכן אני אומרת לך שתחשבי לפנות לייעוץ. את גם לא כותבת איפה את גרה. אבל אתם יודעים, היום השאלה איפה את גרה היא לא רלוונטית, כי כולנו יכולים להתנייד כך או אחרת. אז את מבינה, כי זה שהוא ממש מסרב להיות נורמטיבי, בכל הקשור להיגיינה. סליחה. כי תראי, הוא הרי לא בא מהג'ונגל, והוא לא בא מהיער, והוא לא בא מהמדבר, ששם לא התקלחו, והוא לא ראה חיים מסודרים של ציוויליזציה מסודרת. זה מאוד מאוד מפליא אותי. כן, אתן עושים שנתיים. אולי הוא בן 25 או בן 26. אדם צעיר שגדל בתנאים מסוימים, אני לא יודעת איפה הוא גדל, מה? אצל ההורים שלו בבית לא התקלחו כל יום? ובישיבה הבחורים הסכימו שהוא לא יתקלח ולא יחבס את הבגדים, והסכימו לחיות עם ריח לא טוב? הדברים האלה הרי נותנים ריח בסופו של דבר. אז איפה הוא היה עד עכשיו? או איפה את היית עד עכשיו? אני מבינה, חזרים לי המון דברים בתמונה. או שאולי זו תופעה של חצי שנה האחרונה, הוא היה עד עכשיו אדם נורמטיבי שהתקלח והחליף בגדים והסתרק וגזז ציפורניים והתלבש לפי הנורמה, פתאום עבר עליו משהו? אני לא יודעת. אז אולי כדאי באמת שתפנו לשיחת ייעוץ פרטנית, ואולי יעזרו לך שם לפתור את כל הדברים האלה. יהודית היקרה, שלום. יש לי ילדה בת 2.5, אוטוטו 3, וכל הזמן מקבלת הודעות מהגננת בוואטסאפ שהבת שלי מרביצה. והיא אומרת שאנחנו חייבים לטפל בזה, ולא היא תצטרך להוציא אותה מהגן, כי הורים מתלוננים, נושכת, מרביצה ועושה לילדים סימנים. ברצוני לציין שבבית יש לה אחות קטנה, ממנה בשנה וחצי, ודווקא הן מסתדרות די טוב. משחקות רוב הזמן, פה ושם רק קורה שהן רבות, אבל לא באלימות ולא נשיכות וצפיתות ומכות כמו שהגננת מתארת. הגננת הזמינה אותי ליום אחד שישב בגן ואראה במו עיניי מה קורה. ישבתי בגן יום שלם, אבל כנראה שבגלל נוכחותי, הילדה התנהגה בסדר גמור. וגם הגננת אמרה זאת, בגלל שאת פה היא בסדר. אז אולי כדאי שאת תבואי לשבוע שלם, עד שהיא תעבור למוד אחר. כאילו תשכח את הקטע של מכות וצפיתות, אלא פשוט תעבור לנורמת התנהגות אחרת. רציתי לציין שבאותו יום שבו שהיתי בגן, הילדה התנהגה כרגיל, לא נצמדה אליי, שיחקה עם שאר הילדות, ונשמעה להוראות הגננת. אפילו הצליחה להירדם על המזרון. יש להם שעה מנוחה, ובאותה שעה יצאתי לסידורים. האם לדעתך הפתרון של שהייה של כמה ימים בגן תפתור את זה, או שמא עליי לעשות דברים אחרים? תודה רבה לך. בכל טוב, קראי לי עיניו. אוי, אני קיצרתי הרבה את זה של עיניו, כי את הוואטסאפ הזה, כי הוא היה ארוך, ארוך, ארוך. אז תראי עיניו. א', אנחנו מכירים את התופעה של ילדים מרביצים. הילדה שלך אוטוטו 3. ואת יכולה להגיד לה את זה, תראי מותק. אם את ממשיכה להרביץ, את לא תוכלי ללכת לגן. היא יכולה כבר להבין כזה דבר. עוד יותר, את יכולה יום אחד באמת לא לשלוח אותה, ולא לעשות לה צ'ופרים באותו יום, כמו ללכת איתך לקניון, וללכת לסבתא, או לעשות חיים, ולקבל ממתקים. לא, היום הזה יהיה סוג של יום התבוננות כזאת. לא יום כיף, אני מקווה שאת מבינה טוב מאוד איך לא לעשות לילדה יום כיף, שזה לא אומר לתת לה ממתקים ולשחק איתה ולצאת איתה. אז היא תגיד, וואו, השתלם לי. אמנם היא אולי לא תגיד את זה במודע, אבל היא תגיד את זה בתת מודע. ולהגיד לה בפירוש שרבקה הגננת אמרה שאת מרביצה ואת צובטת, ואפשר לצלם את הנשיכות או את הצביטות שהיא עשתה לילדים, ושזה יהיה לך בטלפון שלך, ואז את מראה לה, את רואה את זה, את עשית לאבנר, או לשירי, או למעיין, או לרחלי, למי שלא יהיה, ולכן הגננת לא תרצה שאת תבואי לגן הזה. ואם את רוצה ללכת לגן אחר, הגננת מהגן האחר תשאל את הגננת רבקה אם את ילדה טובה, או שאת ילדה נושכת ומרביצה. כלומר, אפשר לדבר איתה על זה, ובינתיים לא הייתי מציעה לך לקחת אותה לטיפול. היום כן מקובל על טיפול, על תרפיות שונות, בבעלי חיים, אני יודעת, כל מיני תרפיות כאלה שבמוזיקה, בציור, ביצירתיות. אם את תדברי איתה, ואם את תגידי לה, תראי, היום את בעונש, את לא הולכת לגן, כי אתמול הרבצת למשמע, יכול להיות שזה יעבוד. והילדה, תראי, נכון, איזה אגרסיות, ולא תמיד אפשר לפענח את האגרסיות האלה. אני תמיד אומרת שהיום, בגלל המודעות הפסיכולוגית והסוציולוגית הגבוהה שההורים נמצאים בה, קצת מאבדים את הפרופורציות. אי אפשר כבר להגיד היום לילד, אוי ואבוי לך אם עוד פעם תרביץ. אוי ואבוי לך, כי גם שמענו שההורים של הילדים שהרביצו להם, יכולים גם ללכת למשטרה. לא, היום מפחדים לדבר בצורה כזאת, כי זה יעשה להם כל מיני משקעים, והם יכולים להינזק מזה, אני לא יודעת, תראו, גם ילדים שגרים בתנאים הכי אופטימליים, ובואו נגיד שההורים שלהם ערים לכל הפצ'י שהילדים האלה עושים, גם הילדים האלה בבגרותם יש להם כל מיני שריטות, ואני חושבת שהשריטות האלה הם היופי שבחיים. כי על זה אנחנו צריכים לעבוד, מכיוון שאני מסתכלת כאן, יש לי פה איזושהי בובת נוי שפעם מישהו הביא לי. הבובת נוי הזו יושבת כבר פה 20 שנה. חוץ ממה שמדי פעם אני מנגבת אותה מאבק, אז היא לא עושה כלום, וכלום לא קורה, ושום דבר עלי אדמות לא קורה לה בחיים. כלום. כמו שהיא באה, ככה היא נמצאת פה, אני מאמינה שכבר קרוב ל-20 שנה. אז לא הייתי רוצה להיות מין בובה כזאת. אז נכון שלא קורה לה כלום. לא טוב ולא רע. אבל מישהו רוצה להיות במצב של הבובה הזאת? עכשיו נכון, הבובה היא בובה, היא לא יצור חי. אבל גם יש יצורים חיים שיושבים, שהם כל מיני אנשים פגועים ובעלי מוגבלויות, שגם הם כאילו לא קורה להם כלום. אז אנחנו לא רוצים להיות ככה, אנחנו כן רוצים להיות אנשים שכן קוראים לנו דברים כאלה ואחרים, שהשם יעזור רק דברים טובים. אנחנו צריכים להתמודד איתם, גם דברים טובים צריכים להתמודד. לא מזמן דיברתי עם אם ל-14 ילדים, אז 14 דברים טובים קרו לה, אבל זה גם היו הרבה מאוד התמודדויות. אז אני אומרת להורים, אם ילד מרביץ, אז צריך להגיד לו בפירוש, אם אתה תמשיך להרביץ בגן הזה, אתה לא תוכל להיות, וגם לא בגן אחר, כי הגננת האחרת תשאל את הגננת הזאת, אם את ילדה טובה או מרביצנית, ואם את ילדה מרביצנית, אז את לא יכולה לבוא. וזה אפשר להגיד את זה, אפילו בלי לחקור, למה היא מרביצה? אז אפשר לחקור, אבל לא תמיד גם אפשר לפתור, כי אולי היא מרביצה כי היא משעמם לה, ואולי היא מרביצה כי היא באמת אגרסיבית. אז אפשר קצת לנסות, אם זה אגרסיות, אז אפשר לתת לה צבעים ו... אני לא שוללת את הטיפול ואת העמקה ואת הפענוח, אבל אני לא רוצה שאנשים, הורים, לא, שיפסיקו להיות ביכולת של להגיד, בחיים יותר אתה לא מרביץ, נקודה. ותאמין לי, אני תמיד אומרת, בשואה אף אחד לא חיפש את עצמו, ואף אחד לא הסתכל לתוך עצמו, ואף אחד לא חשב למה אני ומי אני, ואיפה אני, ולאן אני בא, ולאן אני הולך. כל אחד רצה להישרד, רק הישרדות. וכשאנחנו כאן אין לנו בעיה של הישרדות, אז יש לנו זמן להמון דברים אחרים, שאני לא שוללת אותם, הרי אני במקצוע הזה. אבל עדיין אני אומרת ככה, לאישה שכאילו מחפשת את עצמה ומחפשת ומחפשת, בעלה לא מספק את כל מה שהיא זקוקה לו, הילדים שלה ככה, ההורים שלה ככה, והמורים שהיו להם ככה, והשכנים הם ככה, והעירייה ככה, והממשלה ככה. ואז כל הזמן היא עסוקה להסביר לי כמה שכולם ככה וכמה כולם חטאו ופשעו נגדה. ויכול להיות שהכל נכון, אבל יש לך בית לנקות, יש לך ילדים לגדל, יש לך ארוחות לבשל, יש לך כביסה לחבס, ויש לך דברים שאתה לעשות אותם, נקודה. וכל הככה אלה זה לא מעניין את אף אחד. ואם יישאר לך זמן פנוי אחרי שתמלי את כל המטלות שלך, אז אולי אני אשמע את הככה ואת הלמה ואת הכמה ואת האיפה ולמה. אז תחשבו על זה. תחשבו על זה. אנחנו יותר מדי מסכימים לאנשים שלא יתפקדו בגלל כל מיני שורה שלמה של סיבות. לא. גם אני אומרת ככה, אתה מחפש את עצמך. בינתיים אתה יהודי, כך נולדת, אין מה לעשות. ויש לך תורה ומצוות, ומזה אתה לא פטור. גם אם תחפש את עצמך 1,000 שנים, בינתיים אתה לא פטור מתורה ומצוות. אז נכון שאפשר לקיים תורה ומצוות ברמה X, אפשר ברמה Y, אבל אם נולדת יהודי מהגורל הזה, לא תוכל לברוח. אז עד כאן, פה הגיע שעתנו לסיומה, הייתי כאן תמיד בשמחה. היום יום ראשון, אני לא יודעת אם ניכנס לרוטינה של ימי ראשון, עוד לא דיברתי עם רפאל לוי, אבל בינתיים הייתי, עניתי על כל החומר שהיה לי לפניי, איזה אי אלו פקסים שלא עניתי, לא פקסים, אני לא מקבלת פקסים, מיילים, אז התשובה הייתה כלולה במה שעניתי למישהו אחר, אין טעם לחזור פעמיים על אותה תשובה, היו שלום, הייתי כאן שוב, אני מדגישה בשמחה, יהודית פוגל 0528 7036667 0367476720 פוגל 22 שטרודל 012.net.il. כל טוב ולהשתמע.